תגובות ודרכים לגיטימיות, שכליות, דרכים מוסריות, כדי להתמודד עם אדם שפוגע בנו, אדם שמבקר אותנו, אדם שמסתכל עלינו בעיניים שיפוטיות יותר מדי, ואומר לנו דברים שהם לא נעימים. אתה נפל, נכשלת, פותרת, אתה לא יפה, אתה לא חכם. טיפוס ביקורתי, שניסינו קצת לאפיין אותו, בשיעורים הקודמים, ניסינו לאפיין את הטיפוס הזה, או אחת הדרכים לאפיין טיפוסים מן הסוג הזה, טיפוסים שסבלו בעצמם מחוסר קבלה. הם בעצמם במהלך הגידול שלהם. לא זכו לקבלה בלא תנאי, לא זכו לאהבה בלא תנאי. הורים שיפוטיים, הורים בעלי ציפיות מאוד מאוד גבוהות מהילדים, והילדים חוו חוויה בלתי פוסקת, חוויה דומיננטית מאוד של אהבה על תנאי, נקרא לזה כך. אם הביאו ציון טוב מבית הספר, אמא חיבקה אותה, אמא נשקה אותה, אבל כבר הילדה ידעה שהנשיקה היא תלויה בציון טוב. אוי ובוי אם היא לא תביא ציון כזה פעם הבאה. הנשיקה היא על תנאי. אנשים שחוו דברים כאלו, הם אנשים שיכול מאוד להיות שזו תהיה צורת ההתנהגות שלהם כלפי אחרים. הם לא מכירים דרך אחרת לקבל את הזולת. הם לא מכירים את הדרך של אהבה בלא תנאים, כיוון שהם חסרים את החוויה הזו. כל חוויה שאנחנו חסרים אותה באופן בסיסי, אנחנו לא יודעים על קיומה. אנחנו פשוט לא יודעים על קיומה. אגב, יכול להיות שנקרא לזה בספר, אבל זה לא יגיד לנו דבר. וכיוון שחסר לנו את החוויה הזו באופן בסיסי, אנחנו צריכים חוויה מתקנת. זאת אומרת, אם מישהו יאהב אותנו בלא תנאי, אם מישהו יאהב את אותו אדם בלא תנאי, יכול להיות שלאט לאט תתעורר בו הנקודה הנפשית הזו של רצון לאהוב את הזולת בלא תנאי, ולהכיר עד כמה ערך האהבה הזה הוא אמיתי, הוא הנכון, הוא הבריא, הוא החיובי. אבל אם הוא לא יזכה לחוויה מתקנת כזו, אם הוא לא יפגוש מישהו, כן, שיתייחס אליו באמת התייחסות כזו של אני אוהב אותך מצד מה שאתה, זה לא קשור למעשיך כלל וכלל. אגב, יש לי מה לומר על מעשיך, אבל לא בזה מתחיל היחס שלי כלפיך. היחס שלי כלפיך מתחיל בזה שנבראת בצלם, חביב אדם שנברא בצלם, ועל גבי היחס הבסיסי, הראשוני, המהותי, העמוק הזה, יש לי עכשיו מסע ומתן איתך ביחס למעשים הלא טובים שאתה עושה. ממילא גם אז התוכחה תהיה תוכחה מתוך אהבה מסותרת, למרות שהיא תהיה תוכחה גלויה, אבל היא תהיה מתוך אהבה עמוקה פנימית לנשמת אותו זולת וכן הלאה. אם אנחנו נחווה חוויה מן הסוג הזה, יש לנו סיכוי להתקן. ואחרי זה, להתייחס גם לאחרים יחס חיובי. אבל אם נתקלנו בטיפוסים מן הסוג הזה, וסבלנו מהם ביקורת משתלחת, רומסת, פוגענית, יש לנו כמה דרכים להגיב. בעמוד 10, בפסקה השנייה, פסקה שמתחילה במילים לעתים הצעד הנכון, ראינו כבר פעם שעברה את שני התגובות הראשונות, לא נחזור עליהם כאן, מי שרוצה יוכל לשמוע את השיעור. לעתים הצעד רק קורא את זה. אנחנו נתחבר מיד לאפשרות השלישית. כל הפתרונות שמוצאים כאן, אלו פתרונות של התגוננות, פתרונות שכליים. אלו פתרונות מיושבים, חכמים, מוסריים. להבדיל מתגובות נזעמות של אדם פגוע. אדם פגוע, יש סכנה גדולה שהתגובות שלו תהיינה תגובות נזעמות, מלאות בכעס. תגובות כאלה בדרך כלל לא פותרות שום בעיה, לא לי, לפגוע, ולא לפוגע. תגובות שהן לא שכליות, תגובות שהן מלאות בכעס פנימי, הן תגובות שמסבכות מאוד מאוד את המצב, הרגשי של הפגוע. אתם מכירים את זה שמישהו פוגע בם, אנחנו מגיבים מתוך זעם פנימי, אנחנו בדרך כלל לא יוצאים מזה נזכרים, אנחנו מסתבכים עוד יותר, אנחנו לא מוצאים ראש ורגליים, כן? השכל שלנו הרבה יותר, הרבה פחות בהיר, שלא לדבר על מידות שליליות שמתעוררות בתוכנו, כמו זעם, שנאה, נקמה, צריך מאוד להיזהר מזה. אז כל התגובות...
כאילו, תגובה בזאת,
זה גם במהירות, בדרך כלל, התגובות המהירות בדרך כלל הן קשורות עם עצימות רגשית גבוהה מאוד בתוכנו. זה לא הזמן, כן? לינו פה הלילה. צריך מתינות, צריך להמתין קצת עד שהשכל יתעורר, ואז תבוא התשובה ממקום יותר עמוק, יותר פנימי, יותר אמיתי, יותר מוסרי. אז כל התגובות שאנחנו מונים אותן כאן עכשיו, שניים מהן כבר למדנו בעריכות בפעם הקודמת, התגובות האלה הן תגובות שמקורם הוא בשכל בריא, שכל מוסרי. לא כל תגובה מתאימה לכל אדם, למרות שהיא תגובה שכלית, זה לא בהכרח מתאים לאופי שלנו, או למצב המוסרי שלנו, לא כל תגובה מתאימה, אבל אלו ארבעת או חמש התגובות המוצאות. כל אחד יבחר. אגב, יש תגובות נוספות, תגובות נוספות שלא הובאו כאן, אלו חמישה אבות טיפוס של תגובות שבאות בחשבון. אבל תן לך חם ויחכם עוד. לעתים הצעד הנכון יהיה להתרחק מעל אותו אדם באופן זמני, או באופן קבוע. למדנו. ואולי צריכים אנו דווקא להביע יותר השתתפות ברגשותיו, להתעניין בו יותר ולהוות עבורו דוגמה לצורת התנהגות אוהבת יותר. למדנו. זו דרכו של הלל, כפי שהובא בסיפור בעמוד הקודם, והרחבנו בסיפור, זו דרכו של הלל. להראות דוגמה לאהבה בלא תנאי. דווקא לאדם המתלהם, המבקר, השופט והפוגע. להראות לו אפשרות של התנהגות אחרת. צריך להיות במדרגה גבוהה בשביל להראות לו את זה. צריך להיות ברמת חירות פנימית מאוד, כדי שאדם יוכל להגיב תגובה מן הסוג הזה, תגובה מספר 2, הוא צריך להיות במדרגת חירות מאוד עמוקה. הוא צריך להיות מחובר לעצמו ולאהוב את עצמו ממקור נשמתו. רק מתוך כך הוא יכול לגשת לאדם כזה. אבל אם יש לו קצת מצב של תלות בדעת החברה, הוא כבר לא יוכל לשמש דוגמה להתנהגות טובה יותר. לא. בהכרח הוא יצחצח חרבות ויצא למלחמה. לכן צריך להיות מדרגה מאוד גבוהה בשביל להישאר בתוך מטר הביקורת הזה, ולעמוד זקוף קומה, מלא ביטחון עצמי, לא לזוז מן המקום. זה כמו לעמוד על חבל דק ברוח שערה ולשמור על שיווי משקל. זה מה שנדרש פחות או יותר כדי להיות מסוגל לעמוד שם בשעה שהוא זורק עליי את כל הבוץ הזה, לעמוד שם ולהראות לו, אני לא נפגע, אני חסין, אני לא תלוי בך, אני לא תלוי במחמאות של אחרים עליי, גם לא ביקורת של אחרים. אני יונק את חיותי מקום מאוד פנימי, מאור השם הזורח בקרבי. לא, זה לא, שוב, אצל הלל זה לא, אצל הלל זה לא שקר. אצלי זה שקר. אצלי זה שקר. אצלי זה שקר. כי באמת חשוב לי מה אתה אומר עליי. באמת חשוב לי שאני אתקבל בחברה. אז אני לא יכול לעמוד מול החברה שפוגעת ולהגיד, אני מקבל את הציון ממקום פנימי. כן? מציון תצא תורה. כן? אני מקבל את הציון מנקודת ציון שבתוכי. זה נקודה פנימית עמוקה ביותר, בלתי תלויה, סגולית. אני לא יכול להגיד את זה. אני לא יכול להגיד את זה. כי בסתר ליבי, חשוב לי מה תאמר החברה. מה? אז לכן זה לא מתאים לי. הדוגמה הזו זה לא מתאים לי. לכן אני מחפש דוגמאות אחרות שמתאימות לי יותר. אז בוא נראה, בוא נראה, אז בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה את הדוגמאות שמובאות כאן. הדוגמה הזו על פי רוב היא לא דוגמה מתאימה, במיוחד שמדובר שאני עומד מול טיפוסים מתלהמים. יכול להיות שאם אני אעמוד מול טיפוס שהוא לא מתלהם כל כך, אני אוכל להחזיק מעמד. אוכל להחזיק מעמד, לעמוד מול הטענות שלו ולהרגיש בטוח בעצמי. אבל יש טיפוסים שאני לא יכול לעשות את זה. הם יפרקו אותי לחתיכות. במיוחד אנשים שחשוב לי מה הם אומרים עליי. אם הביקורת תבוא מהם בצורה משתלחת, כן? אז אני לא אוכל לעמוד שם. לא אוכל. אני צריך לחפש תגובות אחרות. בוא נראה, אולי נמצא משהו אחר. את שני התגובות האלה למדנו. עכשיו התגובה השלישית זה דבר שהוא חדש. לא קראנו את זה עדיין. עמוד 10, שורה שישית מלמעלה. אולי צריך להבהיר באופן חד משמעי מהן ההתנהגויות המקובלות עלינו ומהן ההתנהגויות שתגרורנה אחריהן השלכות בלתי נעימות. מה אני בעצם עושה פה? שימו לב, זה דבר מעניין. אני טיפוס רגיש. לכן אני לא יכול לעמוד מול הביקורת שלך. אז מה אני עושה? אני משתמש במידת הדין כדי לעצור אותך. אני לא יכול לעמוד מול הביקורת שלך ולהמתיק את זה בתוכי. לא הגעתי למידת ההמתקה. אני לא במדרגה כזו. אז מה אני עושה? אגב, גם זה לא מתאים לכל אחד. לא כל אחד יודע להציב גבולות בפני אדם משתלח. תחשבו על זה. זה כשלעצמו דורש גבורה. אבל גבורה מסוג אחר. זה מה שנקרא הכנעה. אני מכניע אותך. מה זה אומר מכניע אותך? כן, המתקה. אני לא יכול להמתיק את הביקורת שלך. להמתיק את הביקורת זה להשתמש בביקורת שלך כדי להיות יותר חירותי, כדי לברר לעצמי שוב ושוב שאני לא תלוי בך, כן? או זה המתקה. לקחת את הביקורת שלך למקום של חירות עוד הרבה יותר גבוהה. אני לא במדרגה הזו. אז מה מציעים לי לעשות? תשמע, מכיוון שאתה לא יכול לעמוד מול הביקורת של פלוני אלמוני, הוא פה ואתה פה, והביקורת פשוט הולכת וממיסה אותך, מה תעשה? תשים מחיצה ביניכם. איך תראה המחיצה הזו? בדמות מה? אמירה מפורש, קוראים לזה אסרטיביות. קוראים לזה, להגיד דבר באופן ברור, נחוש, ישר ולא משתמע לשתי פנים. צריך זהירות גדולה מאוד באמירות מן הסוג הזה, כי אמירות מהסוג הזה יכולות להתפרש אצל זולת הרבה פעמים כמה? כן? כהכרזת מלחמה. צריך לדעת איך אומרים דבר כזה. צריך לדעת איך להיות נחוש ולא מתלהם. אבל בואו נחזור על הגדרת העצה. אתם רואים? אולי צריך להעביר באופן חד משמעי מהן ההתנהגויות המקובלות עלינו ומהן ההתנהגויות שתגרורנה אחריהן השלכות בלתי נעימות. תראו, גם הניסוח הוא בעייתי. השלכות בלתי נעימות. מה שאני מבין? אם עוד פעם אתה תגיד ככה, מה שנקרא דיר בלק. זה מסוכן. צריך להיזהר, בקיצור. צריך להיזהר. אבל זו אפשרות. תשמע, אני אתן לכם דוגמה איך אמורה להישמע, איך אמורה להישמע הגבלה כזו. הגבלה כזו. אתה משתלח ואני אומר לך, תראה, הדברים שאתה אומר מאוד כואבים לי, ואני לא מוכן בשום פנים ואופן שבמחיצתי אתה תדבר אליי ככה. אתה מוכן? למה מי אתה? אני אגיד מה שאני רוצה. יכול להיות שכך הוא יגיד. ואז הפתרון הזה פג תוקפו. פג תוקפו. כי יש גבול למידת האסרטיביות שלי. אני לא יכול לבוא ולהסתור לו על פניו בשום פנים ואופן. ההצעה הזו לא מובד כאן. אז אתה יכול להגיד את הדברים, יכול להיות שהוא ירתה. יכול להיות שהוא יגיד, אה, בואי נה. הבן אדם הזה עומד על כבודו. כי אנשים כאלה בדרך כלל ששופטים ומשתלחים, למה הם עושים את זה? אחד הסיבות שהם עושים את זה, הם רוצים להשתלט. להשתלט. כלומר, אני חזק. אני דומיננטי. יש לי כוח. כמובן שהכוח הזה שלו זה חולשה נוראה, אבל כך הוא לומד, או כך הוא חושב, שהוא מקבל עמדה של כוח. אבל אם אני אומר, תשמע, הדרך הזו לא מעניקה לך כוח, כי אני לא פרייר. אל תוך הבית שלי לא זורקים זבל. אתה רואה, יש פה דלת, יש פה בעל הבית, ואתה לא תדבר במחיצתי דברים כאלה. עכשיו, יכול מאוד להיות שאדם כזה, הוא פתאום יגיד, אה, רגע, המציאות מפנה לי עורף, המציאות לא מניחה לי להשתלט. עד היום הצלחתי להשתלט על 200 איש. האיש ה-201 הוא בעל הבית. הוא גר בתוך ביתו. הוא אומר, אני בעל הבית פה. אני צריך לשקול פעמיים. שנייה, זו הייתה הפתעה בשבילי. לא ציפיתי למילים כאלו. אני נרתע לאחור. אני עושה בדק בית לגבי עצמי ושוקל. האם זה האדם המתאים להגיד לו את הדברים האלו? זה קרה לנו כמה פעמים בחיים, נכון? יצא לכם כמה פעמים להגיד לאנשים כאלה שבדקו... לא, 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 לא. אתה טועה? אמרתי, יש המתקה ויש הכנעה. יש אדם שיכול להגיד את המילים האלו, אבל לא יכול לשמוע אותם. את המילים את זה הוא יכול להגיד, אבל לא יכול לשמוע ולהגיד, הכל בסדר, אני לא זז ממקומי. את זה הוא כן יכול, אבל הוא לא יכול להראות דוגמה להתנהגות כמו הלל. הוא לא יכול. את זה הוא כן יכול להגיד. הוא כאן יכול להגיד.
כשיש לה משהו מאחורה. מה? משהו מאחורה,
אגב,
להפצל. אם אני סכין, מה אנחנו מדברים בשפה הזאת, אין לי מה לעשות
אותו.
אני יכול
לאיים
כשיש
מאחורה
איזה סוג של...
לא. מה שיש לאחוריך זה הנחישות. הנחישות זה עוצמה כבירה. נחישות. זה עוצמה כבירה. יצא לך פעם לדבר עם ילד קטן, ולנסות להזמין אותו לשחק, והוא ישיב לך בשלילה? יצא לך? מה הרגשת שהוא ישיב לך בשלילה? למרות שאתה חזק. מה הרגשת אבל? אבל הרגשת שאתה לא יכול יותר, נכון? זהו, זה כמו איזה מעצור כזה, פחות או יותר בגובה של הרי המלאיה, ואתה לא יכול לעצור, לעבור אותו. הלא של הילד, זה בא ממקום כזה של חירות. אבל אתה לא. ואתה נסוג לאחור, למרות שאתה גדול ממנו בכמה עשרות שנים וחזק ממנו פי מיליון. על דיבור כזה אנחנו מדברים. אם הדיבור לא ספוג בעוצמה הזאת, האותנטית, אתה צודק, הוא ירגיש, הפוגע ירגיש שזה בעצמה חולשה. כן? לא איזה, לא איזה כוח. לא איזה כוח. יראה לי חבר היום שהוא עצמו עוסק באומנויות לחימה, הוא מורה לאומנויות לחימה. יראה לי איזה סרטון קצר על איזה מורה שלו מיפן, לא שלא בדיוק, אבל הוא... לא שלא. הוא פגש אותו כמה פעמים, וכן הלאה. הוא הראה לי את סרטון שהמורה הזה, אדם בן 80 פלוס, 86, משהו כזה, הוא מתמודד עם אנשים בגילאים 30, יודע, 30, 35, והוא מפיל אותם בלי לגעת בהם. רואים בסרט שהוא עושה פעולה כזו, והוא נופל אחרונית. אמרתי לו לחבר, רגע, זה לא הצגה? הוא אומר, זה לא הצגה. הם נופלים, אבל הוא לא נגע בהם. בדיוק. מהאנרגיה. אני לא יודע איך עושים את זה. אבל זה דבר עוצמתי. אתה מבין? עושה רק את הפעולה הזאת, אפילו לא נוגע בו, הוא לא נוגע. הוא לא מתקרב, הוא נסוג לך. זו עצמות כבירות. ילד קטן שאומר את הלא שלו, יש בלא הזה משהו כל כך אותנטי ואמיתי, ששם לאל את כל האנרגיות המלאכותיות של המבוגר הכוחני. פלא פלאים. עכשיו, אם אנחנו מסוגלים להגיד ביטוי כזה שבא מתוך כבוד פנימי, מסוגלים להתבטא באופן כזה, קרוב לוודאי שהזולת יבין שאני לא הכתובת. והוא לחפש מישהו אחר. יותר חלש. יותר שפוט. הוא לחפש מישהו אחר. ואני חייב לומר שלא תמיד אנחנו יודעים לדבר בצורה כזו. לא תמיד אנחנו יודעים לדבר כמו הילד הקטן. לא תמיד. הדברים יוצאים לנו בצורה מתלהמת וכן, ואז הוא מבין שזה נקודת החולשה שלנו. מה אתה יוצא מהגלים? מה אתה מתנפח? מה אתה מתנפח? הפוגע אומר לנו. הוא רואה שאנחנו מביאים את זה ממקום לא נקי. אז הוא עוד יותר פוגע בנו. ואנחנו אכן מתמוטטים. אז לכן צריך גם ההצעה הזו, היא הצעה לא פשוטה. היא הצעה למטיבי לכת. גם היא הצעה למטיבי לכת. אם כי, במדרגה יותר נמוכה, המדרגה הקודמת של להראות התנהגות טובה יותר, כן, כמו שאילל עשה. זה נדרש יכולת פחות גבוהה מהאפשרות הקודמת. אולי צריך להעביר באופן חד משמעי, מהן ההתנהגויות המקובלות עלינו, ומה ההתנהגויות שתגרורנו אחרי המשלכות, בלתי נעימות. אם כן אני יוצר פה קו הפרדה. קו ההפרדה הזה מאפשר לי לחלץ מאותו אדם ולחזור לעבודה האישית שלי. כרגע הוא לא נמצא בין נוכחותי ומפריע לי את העבודה. הנוכחות שלו מפריע לי את העבודה. היא פורעת את הסדרים הפנימיים הרגשיים שבתוכי. היא גורמת הרגשות של אי נוחות, הביקורת הזו. אני חייב להרחיק אותו כדי שאני אוכל לחזור לעבודה האישית שלי בתוך תוכי. בחברה יותר מטיבה, יותר מקלה, של אנשים יותר מפרגנים, יותר מחמיאים, או גם אם הם מבקרים, מבקרים ממקום יותר מכובד. אז קודם כל, אני שם גבול, ואת האדם הזה אני מרחיק. אני לא רוצה שיהיה בסביבתי. הוא לא בריא לי. כן? הנוכחות שלו גורמת לי להפרת איזונים פנימיים. אני לא רוצה אותו בסביבתי. הוא נשמע! הוא בסדר, הכל בסדר, הוא נשמע, הוא נשמע, הוא בן ישראל, ישראל, אף שחטא ישראל, הוא, הכל בסדר. אבל לא בסביבתי. לא בסביבתי. זה כמו אדם שנמצא בבידוד, כתוצאה מזה שהמערכת החיסונית שלו נחלשה. אז הוא אומר, אל תתקרבו אליי. האם זה מעיד על כך שאנשים שהוא מרחיק את האנשים בגלל שהם לא טובים? לא, בגלל שאני חלש. אני חלש, לכן אני רוצה שתתרחק מהם. נכון שבמקרה שלנו גם ההתנהגות שלך היא בעייתית, אבל... אנחנו מבקשים פה להדגיש את העובדה שאני כרגע חלש ולא יכול להתמודד עם ההשפעות שלך. אני לא הלל. מה?
זה כדי חי, זה בריחה עצמית, זה לא פתרון.
לא. מותר לנו לעשות.
אני חיצה מזה, מזה, מזה.
הוא עוד ישוב. אני עוד ישוב להתמודד עם הדמויות האלה, אבל לא היום. לא היום. עוד שנה אני אחזור להתמודד עם דמויות כאלו ברמת עצימות יותר נמוכה אמנם, אבל אני אתמודד. כרגע אני נמצא בשלבים של עיבור ושל בירור פנימי, עד שאני אתחסן ויחזיק בכיסא כבודי. אז אני אדע להשיב להם תשובה. אני עוד יחזור. והיו אנשים שהתרחקנו מהם בשנה אחת, וחזרנו והתקרבנו בשנה אחרת, וידענו להתמודד. יש לזה דוגמאות. אם כל אחד יפשפש בתיבת הזיכרונות שלו, קרוב לוודאי שהוא ימצא דוגמאות שהוא היה לא חסין בפני פלוני בשנה א', ולאחר זמן מה, הוא חזר ויכל נהל איתו דיון מפרה, בלי ליפול מהרגליים. יש דוגמאות לזה. אז זה לא בריחה, זו בחירה. אני בוחר להתאחר כרגע כדי להתעצם. כן, אבנר. אותו הדבר. אותו הדבר. זה בדיוק אותו הדבר. זה אותם המשפטים, זה אותם העצות. לפעמים אנחנו צריכים לבחור בצורת ביטוי שהיא מעט שונה. אבל אנחנו רואים את אותו הדבר. אבא, הדיבור שאתה מדבר עליי, עם כל הכבוד שלי כלפיך, הוא לא מכבד והוא לא מכובד. אני לא מוכן להיות בעמדת הנשפט, המבוזה, המועלב. אבא, לא. בדיוק כך. אם זה מגיע למצבים כאלה, זכותנו להגיד את זה. בזהירות מרובה, לשמור על הכבוד, אני מכבד אותך מאוד, אבא. אתה יודע מה יותר מזה? דווקא בגלל שאני מכבד אותך, אני אומר לך את הדברים האלה. זה לא ראוי. זה לא ראוי לך כך לפגוע בבנך, להרפיש אותה. יש לך ביקורת עליי? אגב, אני מודה שחלק מהדברים שאתה אומר הם נכונים. אני באמת מחליף עבודות ולא יציב, אתה צודק. יותר מזה אני מסכים. אבא, אתה צודק, אני מבולבל. אתה צודק. אתה חושב שזה פותר את הבעיה בזה שאתה משפיל אותי בצורה כזו? עכשיו אני עוד יותר מבולבל. עכשיו אני עוד פחות אצליח במקומות עבודה. כי עשית אותי סמרטוט. אתה רוצה להוכיח אותי? בוא נדבר כמו אל אדם אל אדם. בצורה מכובדת. אני מוכן לשמוע את הביקורת. אולי יש לך גם רעיונות בשבילי איך לתקן את המצב. אתה מאמין שאני יכול לתקן את המצב? אני מוכן לשמוע. אבל בצורה הזו, עד כאן. עד כאן. אין שום בעיה. שום בעיה. מערכת היחסים אחרי זה יכולה להשתנות מקצה לקצה. מובן החיובי. גם בדור המשפחה. ודאי. כן. מה השאר, אגב? השעון הזה הוא לא מדויק. אולי כדאי לכוון אותו. עוד 5 דקות? 5 דקות. כן. בואו נלך ליצה הבאה. ואולי הפעם, יש צורך לחרוק שיניים ולהמשיך הלאה. לחרוק שיניים כדי לשאת את הכאב. חייבים לחרוק שיניים, כי אם לא נחרוק שיניים, וניתן לפגיעה לחלחל לתוכנו, לא נוכל להחזיק מעמד. לחרוק שיניים. לחרוק שיניים. כמו אדם שכואב לו, הוא קיבל מכה, והוא חורק שיניים. לשאת את הכאב. לשאת את הכאב. להיות יותר חזק מהכאב. אדוויל, חזק יותר מהכאב. זה פרסומת מעניינת. להיות יותר חזק מהכאב. זה נורא כואב שאתה פוגע בי, אבל אני חורק שיניים באיזה פעולת השכה. התעלמות. התעסקות במשהו אחר. כל מיני דרכים לעשות את זה. אבל חריקת השיניים היא ביטוי שמקפל בתוכו, הייתי אומר, משמעויות של השכת דעת, של התעלמות מהכאב הגדול. ליצור תסריט אחר, להשיח את הדעת לעיסוק אחר, כמו אדם שנמצא באבל או במצב נפשי, בהרגשה נפשית קשה, והוא משיח את הדעת בעבודה קשה, תכבד העבודה על האנשים ולא ישעו. להכביד את העבודה בכיוון אחר, אבל לא לאפשר לעצמנו לחוות במלאות את הפגיעה של הזולת. כי כל הדרכים ארוכות כבר, כדי שהרגע שלנו יוצף על ידי כך. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לדינמיקה הזו עכשיו להתחולל. חייבים להשיח דעת. זה מובן הדבר הזה? זה מוכר לכם מניסיון היומיום? השכות הדעת האלה שאנחנו עושים ביומיום? מה? זה גם לא בריחה. אני בוחר בפעולה הזו כדי שאני אוכל להמשיך את העבודה, אבל אני מבין למה אתה קורא לזה בריחה. זה מעין בריחה, זה השכת דעת. אבל זה מוכר, זה מוכר. יש מצבים שאנחנו מתעלמים מכישלון צורב, לפעמים מסיחים את הדעת באיזה פיצה טובה, לפעמים יש כל מיני דרכים שאנחנו מסיחים את הדעת, אבל כל המטרה היא חיובית בסופו של דבר. תנו יין לעובד ושיחר למראה נפש, אולי ישכח ראשו. כלומר, יין לעובד ושיחר למראה נפש, זה לא פתרון שורשי לבעיה, אבל כרגע הוא מר נפש, כרגע הוא עובד, באלף. אז תן לו יין, תן לו משהו שיסיח את דעתו, שיסיח אותה בעוצמה גדולה, כדי שיוכל להתעסק במשהו אחר, והמשהו האחר הזה עכשיו ממש ייקח את נפשו לכיוונו. העיקר שלא ישהה במחיצת החוויה השלילית הזו. עכשיו, מה קורה פה במצב הזה? אתם שניכם באוהל סיירים. אין לך ברירה. אני זוכר בצבא, הרבה פעמים היו שמים אותנו בתוך אוהל סיירים, או בשמירה, עם מישהו שהוא לא בדיוק אהוב נפשנו. עכשיו שעתיים או שלוש, מה לעשות? זה היה חלק מהאימון. חלק מהאימון החברתי שהוא שמים אותך עם אנשים שאתה לא בוחר. אי אפשר היה לבחור חברים. הרבה פעמים אי אפשר היה לבחור. את מה שנותנים לך, נקודה, משפצים אותך, ואתה אומר, רק לא עם ראובן, רק לא עם רועי, רק לא עם שמעון. ופתאום, שמעון ויואב בעמדה מספר 2. מה אנחנו עושים עכשיו? נמצאים בתוך איזה פיל בוקס כזה, בתוך איזה חורף, שנינו בתוך סגורים, מה נעשה פה עכשיו ביחד? וואי, וואי, וואי. חורקים שיניים, חריקת שיניים, מאמץ גדול, ניסיון להביא ממקום אחר, ממקום אחר, להביא ממקום אחר, מילים, התבטאויות. הרבה פעמים עוברת עליך השמירה בשתיקה, כל אחד מכונס בתוך עצמו, זה סבל נוראי. חריקת שיניים, שעתיים או שלוש, אין מה לעשות. אתם באוהל סיירים, אתם בפילדוקס, אתם בשוחה, אתם לא יודע מה. זה המצב, נו, מה לעשות? חריקת שיניים. לפעמים, יש צורך לחקור שיניים ולהמשיך הלאה. כי כרגע אין כל מוצא ממערכת היחסים הזו. אבל, יש פה תוספת, ואת זה אנחנו לא נוכל כרגע להרחיב את זה, אפילו להתחיל, אבל יש פה אבל. חריקת שיניים זה דבר מסוכן. אתה יכול להגיע למצב של שבירה. חריקת שיניים, בגלל הקושי העצום שיש בה, אנחנו צריכים בתוך החריקה הזאת לשים שמן בתוך המסבים. אנחנו צריכים שמן, כדי שהחריקה לא תביא למצב של שבירה. יש גבול כמה אתה יכול לחרק שיניים במצב כזה? יש גבול. יש גבול. ופה, בהמשך, אנחנו נראה את זה מחר, היא מדברת על על השמן במסבים. מכיוון שגלגלי השיניים האלה מתחככים חזק מדי, הנוכחות של פלוני באוהל הסיירים, הוא גורם חיכוך חזק מדי, אני חייב להכניס שמן בתוך, כן, אנחנו חייבים להכניס שמן בתוך גלגלים, כן, גלגלי השיניים. כי אחרת תהיה פה שריפה, אחרת תהיה פה בערה, אחרת משהו פה יתפרק, או אני, או הוא, או שנינו. ונדבר מחר על השמן הזה. נראה. איזה כוונה צריכה להיות בתוך חריקת השיניים. איזה כוונה. איזה ציור. ציור. ברוכים תהיו.